מתו במגפה. ואז באו רבי עקיבא, הביא אותם ב-24 אלף תלמידים, והפעם לא נהגו כבוד זה בזה, ואז נתקנו, מתו ונתקנו. למה דווקא רבי עקיבא סבל? אלא הוא בתחילת ימיו היה עם הארץ. הוא היה אומר, מי תן לי תלמיד חכם, ואנסכנו כחמור. זה רמז על חמור רבי שכן. שכן רבי עקיבא צריך לספול את כל זה, אבל כל עם ישראל סבל, כי הגמרא אומרת, היה עולם משתומם, רבי יבמות אומרת, שאז כשמתו במגפה 24 אלף תלמידים, לא היה כבר המשך לתורה. לא די, אין עוד המשכיות. והיה עולם שמם, עד שהלך רבי עקיבא לרבותינו שבדרום, ושמח את אותם חמישה תלמידים, שהם רבי מאיר, רבי יהודה, רבי נחמיה, רבי אלעזר בן שמוע ורבי שמעון בר יוחאי. הם אותם חמישה, והציל את עם ישראל. אז לכן, כיוון שזה אלה ימים של דין, שבערב, בזמן הספירה, מתעורר הדין, לכן דעת מרן, דעו שהרבה עושים לא בסדר, דעת מרן, איך שיגיע הזמן מיד לברך ספירת העומר. אז בימים האלה, אלה שמעכבים תפילת ערבית, עושים לא נכון. בכלל כל יום אסור לעכם תפילת ערבית. האם אדם יש לו שיעור תורה, אז מוכרח להחכות אחרי השיעור, זה משהו אחר. אבל אם הוא לפני השיעור, כבר הגיע הזמן ערבית, איך עושה? המצווה הבא לידך, אל תחמיצנה. אז כאלה מעכבים תפילת ערבית עד 10 בלילה, 11 בלילה. מי מתיר להם את זה? עושים את זה באופן קבוע. אז כאלה בשתיים בלילה. הגמרא המשנה לא אמרה, למה אמרו חכמים עד חצות? כדי להרחיק את האדם מן העבירה. אז קורה שאדם אנוס, או איזה יום היה עייף, או היה טרוד, או בנסיעה, ואז הוא נאלץ להתפלל ערבית מאוחר. אבל כל יום לעשות כך? וכי עד שמע שהיא דאורייתא. לכן זה לא טוב. בפרט בספירת העומר, שאנחנו רוצים שיהיה תמימות, ומרן כותב שזמן הספירה הוא מיד שנהיה הזמן, מיד שמגיע הזמן. ה-18 דקות אחרי השקיעה, זה הזמן. אז מיד אדם ישתדל לפלל ערבית מיד, ויספור עומר כל לילה. לא טוב, לא טוב, זה הופך את הכל, עושה את הכל חרבת, הכל נהיה בלגן, מה זה? איזה סדר זה? בקעת הלבנה, אחרי זה ספירת העומר, אחר כך יעשה הבדלה, אחר כך יעשה איזה תפילת ערבית, איזה סדר, יש סדר בעולם, למה לבלבל את הסדר? נעשה תפילה, מהדין הוא יכול, אבל זה לא נכון לעשות את זה, זאת ועוד, כעד שמאי דאורייתא, והיא תדיר. בספירת העומר היא דרבנן, זה לא תדיר. למה עושה ככה? ולכן צריך להיזהר לעשות את זה בזמן. אז אם כן, בגלל כל הסיבות האלה, ועוד יהיה סיבות, תקנו לנו לומר פרקי אבות גם, אלה ימים של רפואה. טוב, המגמרא אומרת שהיו נוהגים בימים האלה להקיס דם. היו, אז היו חכמים, כמה שצוחקים עליהם פרימיטיבים, אתה רואה איזה... הנה, עוד פעם, כל פעם מגלים עוד מחלת חצבת ועוד מחלת זה. חזרנו כמו לפני הימים של טרום האנטיביוטיקה ולפני שגילו את הרף הפן. היום יש חיידקים, פעם היו מתגאים הרופאים, תראו איזה רפואה מפותחת יש לנו היום. היום הם מודים ששליש מהאנטיביוטיקה היום אין להם תשובה. פעם היו החיידקים שעושים אנטיביוטיקה של ה... לא עליכם, היו בסך הכל בסביבות ה-20, 30 מיני חיידקים. היום עברנו את ה-300. אז אנטיביוטיקה כזאת לא עוזרת לזה, וזה לא עוזר לזה, ויש שליש מהמחלות שאין לזה תרופה. הנה מגפת חצבת משתוללת, והם לא יודעים מאיפה היא באה ואיך לעצור אותה. זה לא רק חצבת, כל שאר המחלות, השם ישמור היום, חיידק הטורף, חיידק אלים, יש להם שמות שהם רוצים, הם יודעים איך ל... לקרוא לזה כל מיני שמות, יענו פה, אל תאשימו אותנו. וזה מראה שהם לא יודעים כלום. מה יהיה הסוף איתכם? אתם דברו כל היום שמה? שמאי?
כן.
אתה, זה אתה?
כן, אני רוצה...
נו, דבר. כן. טוב מאוד, טוב שמה, חבל שלא היית שמה, היית עושה להם שמה איזה תפילה. מה אתה רוצה עם רבי עקיבא לתת לו עצות?
לא.
מה לא?
לא
תחזור בך עכשיו. תגיד אני חוזר בי. מה רבי עקיבא היה שם? הוא לא יודע מה הוא עושה? בטח שרבי עקיבא עשה הכל. מה חשוד בעיניך רבי עקיבא בן יוסף? תלמידים שלו, כמו בנים, היה לו צער גדול. שם ישמור. אז אם כן יוצא איפה שאלה ימי דין, ולכן צריך להיזהר בזה. גם ספירת העומר, רבנו ארי כותב, שאותו יום לא נתקן הדין שלו עד שתספור. אז כל רגע שיש, והוא עדיין לא ספר, יש החיצונים מתגרים בו, מתאחזים בו. כן, צריך להיזהר. זה כמו שאדם נדר נדר ועוד לא קיים אותו. חן עליו הנדר, צריך מיד לפרוע ולשלם. כי תדור נדר לשם, לא תאחר לשלמו. גם אותו יום, הגיע אותו יום עם הספירה שלו, תן לו את הספירה שלו. כל יום זה ספירה בפני עצמה, זה 49 ימים, כל יום יש לו את המעלה שלו. לכן יזהר האדם בזה מאוד. בפרט מה שראינו, רבי חיים בן עטר כותב, שהימים האלו כולם קדושים. מביא את הרמב"ן, הרמב"ן בפרשת אמור. כולם שם באותה פרשה, וספרתם לכם, אחרת השבת. הרמב"ן כותב, דע שימים אלה קדושתם כקדושת חול המועד. ולכן שבוע הראשון, זה עד הרגעים האלה, אנחנו עדיין בשבוע הראשון, זה כולו כמו חג הפסח ממש. לכן יום טוב שני של גלויות יחול ביום שביעי של העומר. אחר כך, מהלילה בעזרת השם, זה מתחיל כל יום כמו יום אחד מחול המועד. עד שיגמר השבעה שבועות, ייכנס חג השבועות. הרמב"ן עליו השלום היה מקובל גדול, מדבר ברמז. שרבנו הארי, זה כל הימים האלה הם הכנה, מדרגה אחר מדרגה, ועוד עבודה ועוד עבודה, לקראת היום שאנחנו מקבלים בו נשמה, ואז נכנסים כמו כלה לחופה, מקבלים כתר עצום, עצום מאוד, בשביל לכל השנה כולה. זה סימן לכל השנה כולה. כן, כמה שאדם ישתדל יותר, יותר. לכן תקנו לנו כל התקנות האלה, דווקא בימי העומר, גם זה שתקנו לו להסתפר, גם זה יש סיבה. למה השיער מרחוק, אתה רואה אדם עם שיער, השיער נראה כולו כגוף אחד, אחדות. כשאתה מתקרב, מסתכל, אתה רואה שערה, 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 שערה. כך זה בני האדם. אנחנו צריכים להיות כולם כגוף אחד, בני איש אחד. כשאתה רואה, כל אחד יש לו את הבית שלו, משפחה שלו, בנים שלו, אישה שלו. זה, בגופות הם מחולקים, אבל במהות, בשורש, בנשמה, כולנו אחד. אז זה הסוד, לכן תקנו שדווקא בשיער. למה אין בדבר אחר? ציפורניים מותר לגזור. אבל שיער אסור לגזור, זה הטעם בשיער. כמו שהשיער מראה אחדות, וכל שערה בשני עצמה. לכן מה שעוד תקנו, נישואין וגם שירים, ראוי להיזהר, לא לשמוע שירים. ובכל הימים האלה, אפילו שאנחנו בחודש ניסן, לא לשמוע שירים. ואדם ישקיע יותר בעסק התורה, יותר בלימוד תורה, במוסר, בדרך ארץ, עבודת השם, ככה ייטב לו. אז אומרים את המשניות, המשנה הזאת, ולא רק המשנה הזאת, האמת, המנהג ישראל, בכל פרק משנה שקוראים, מקדימים לו את המשנה הזאת שקראתי, בפרק חלק, במסכת סנהדרין. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. האמת, המשנה הזאת צריכה ביאור. ואז תקנו אותה כהקדמה לאבות. מה העניין כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא? מה בא לומר? אחר כך המשנה הבאה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, כמו כופר בתהיית המתים, או כופר בתורה, שמצילנו. עכשיו, מה זה כל ישראל יש להם חלק? אומר המדרש ככה. משל, לשני אנשים שהיו שותפים, ונסעו למדינת הים לעשות סחורה. אחד היה רווק, והשני היה נשוי. עכשיו הרווק, לא מעניין אותו, מארץ המוצא שלו, לא שלח לו מכתבים ולא איגרות, בוודאי גם לא טלפונים ולא אימיילים, שום דבר. לא שום עסק. הוא בא, כעת הוא כל הזמן הראש שלו, ביום ובלילה, בתוך המסחר והעסקים. אבל הנשוי, מדי פעם, כשיש לו איזו הפסקה בעסקים, מתחיל לשאול אם בא מישהו מאותה עיר, או שולח, מה הוא רוצה, או שהוא דואג, או שהוא מתגעגע, לדעת מה קורה עם הילדים, מה קורה עם ההורים, המשפחה שהשאיר, יש לו שייכות, מרגיש. שייכות, אז הוא מתעניין. אומר, זה אותו סוד בין היהודי לבין שאינו יהודי. היהודי יש לו נשמה חלק אלוה ממעל, הוא נקרא נשוי בשם יתברך. היהודי נשוי לתורה, מי זאת הקלה שלנו? לתורה נקראת קלה. אז האדם אפילו נמצא איפה שיהיה, מדי פעם הנשמה שלו מתעוררת, מתגעגעת לבית אביה, מתגעגעת לתורה, מתגעגעת לימים שהוא יושב בית המדרש, בית הכנסת, רוצה לדעת את התורה, רוצה להבין אותה, רוצה ללמוד אותה, יש לו קשר, יש לו שייכות. אבל הלא יהודי, הוא אין לו נשמה טהורה, מאיפה בא נשמתות? הוא הזוהר בפרשת בראשית, זה הזוהר שקוראים אותו בליל ברית יצחק. אז הקטע האחרון נותנים את זה לאבי הבן לקרוא. שם הוא אומר שנשמות הלא יהודים באים מצד הסתרה האחרה. זה הסוד שהתורה צוותה מהעוף למיניהו, מהבהמה למינה. לכן, מה מותר לנו לאכול? עופות כשרים, בהמות כשרים, חיות כשרות, אבל הלא כשרים זה הגויים. והם לא מצווים בזה, שיאכלו. אומר למה? אומר לנו זה מזיק, אם אנחנו נאכל בהמות או עופות, או זה לא כשרים, אז בהם כוח טומאה זה יכול להידבק בנשמות שלנו. אבל הגויים, אומר הזוהר הקדוש, נשמותיהם באות משם. מאותו שורש שבאו הנשמות של הגויים, מאותו שורש באים גם החיות והבהמות והעופות הלא כשרים. אבל אנחנו מצד הכשרים. לכן צוותה תורה שאדם לא יאכל זהירה. ועוד אמרה תורה, נתמתם בם, דרשו רבותינו ונתמתם בם. אז שלום, נהיה לי פה אטום בלימוד התורה. אז אם כן היהודי הוא נשמה טהורה, חלק אלוה ממעל. לכן אמר, כל ישראל יש להם חלק העולם הבא. כל אחד מאיתנו יש לו קשר, באו לקרוא, לכן כשבאים לקרוא את הפרק, לפני שמתחיל את הפרק, אומר, כל ישראל יש להם חלק, שמע יהודי, גם אתה וגם אני, אנחנו כולנו אותו סוג, מאותו גזע, מאותו מקום יצאנו, אותה נשמה אנחנו, לכן זה הסוד, שאמר כל ישראל. עוד רבנו וחי יוסיף בחובות הלבבות, אומר דבר ידוע, שלכל יהודי יש ניצוץ, חלק אלוה ממעל. נשאר רק להבעיר את הניצוץ. ואם אתה רואה שהוא לא בוער, זה אתה השם שאתה לא הבעקת לו את הניצוץ. ראית איזה יהודי שעדיין לא שומר שבת, שעדיין הוא לא שומר מצוות. הבעיה היא שלי, לא שלו. כי הוא מסכן, הוא טועה, הוא לא יודע. אומר, היה מעשה. בזמנו בספרד, היה איזה כפרי אחד, שהוא היה צורף. היה, הכפרי הזה מסכן עד שיש איזה קלה מתחתנת, מזמינים אצלו תכשיטים. הוא פעם ביובל, פעם בכמה זמן. אבל ביום יום היו מביאים לו כלים לתקן. היו מביאים לו את זה להלחים, פעם היו כל כלי שומרים אותו מאות בשנים, היום זה חד פעמי בקושי מהחנות עד הבית. אבל אז היה אותו כלי, אתה שומר אותו, יש לו טלאי על גבי טלאי, אפילו סירים, פעם היה סיר, כמה טלאים יש עליו, עד שכבר מתפרק, אז זורקים אותו, עד שקונים סיר אחר. אז היו כל דבר שומרים אותו, ואם לא את זה, והוא היה מתקן. עכשיו צריך לתקן, אז היה לו פחמים שמדליק אותם. היום מוכרים פחמים בשביל לעשות מנגלים, נהיו כולם מוכרי פחמים. היום עברתי בשוק, הייתי מוציאים חבילות, חבילות. אמרתי למישהו, זה פעם היה מלאכה בזויה, הגמרא אומרת, אפשר לעולם בלא מרגליות, אפשר לעולם בלא פחמים. אוי לא למי שמוכר פחמים, אסרה מי שמוכר מרגליות. היום אין מרגליות, במקום מרגליות מוכרים זכוכיות, בתכשיטים, שמים דמה, זרנוקים. והפחמים מככבים, נהיו הפחם, יש פתגם בערבית, שמאי? יש פתגם בערבית, איבקי על הזמן, אליסר, אל קוטו שמעדן. מכיר את זה? אוי לדור, שחוץ מכבודך, סיר לילה נהיה הלפיד. אז אומר, זה נהיה, עולם הפוך נהיה. אז זה היה פחמים, עכשיו זה היה לא פחמים. צריך להדליק אש כדי להתיך את הכסף, את הנחושת, את המתכת, ואז יכול להדביק אותה. אז היה מסכן, היה יוסף, מדליק את האש, והאש לא נאחזת בפחם. או הפחמים קבעו כבר, הגחלים היו עוממות מאוד, אז מה היה עושה? אם הפה נופח, עושה ככה, הוא לוקח מפוח, שם אותו דרך הפה, מצד אחד צר, מצד אחד רחב, מכניס את הצד הרחב בפה, שם מלביש על הפה שלו, כמו איזה מסכת חמצן, ושם הנקב יש לו דק, דוחף ונופח. לפעמים יוצאת הנשמה עד שמדליק איזה ניצוץ אחד, מדליק אותו. יום אחד, האיש הזה היה לו איזה אח עשיר, יושב תושב העיר, עיר הבירה. הזמין אותו, יש לו חתונה של בנו, אמר לו, תבוא אחי אליי, כל שבוע, שבעת ימי החופה, בשבוע קודם תבוא. תוכל ליהנות, לקנות פה מה אתה צריך, ואני אתן לך מתנות, וכל ההוצאות עליי. זה שמח. עשה, סגר את החנות שלו, לקח את בני ביתו, עשה לעיר. עשה לעיר, ביום הראשון הלך לראות איפה מוכרי המרגליות, מוכרי הזהב. ביום השני הלך לראות חקלאים, יום השלישי אלה שמוכרים פרות, כבשים. ביום הרביעי אמר, בוא נלך לשוק סתם ככה לראות. שתובב השוק, שתובב, שתובב, והנה, חפש איפה השוק של אלה שאותו מלאכה שהוא עושה, קונקרציה, לדעת איזה חידושים יש בעולם. טוב, רואה איזה אחד יושב, ואומר רבנו בחי, וזה האיש הזה, בלי להתעייף, בלי כלום. יש לו מפוח, מפוח ידני כמו אקורדיון. ויש לו כמו אקורדיון, סוחב ככה, נכנס אוויר, יש לו מפה צינורית, עושה על הפחמים, עושה אחד, שתיים, שלוש, לא, נהיה להבה. וזה דבר פלא, זה עומד, הסתכל, לא מאמין. חזר אחרי שעתיים, חיכה עוד פעם, עשה סיבוב, עוד פעם בא רואה, עוד פעם זה מדליק את האש, עושה עם המפוח כך. ניגש אליו, אמר לו, אדוני, איפה זה הפטנט הזה, הכלי הזה, המעניין? אמר, זה דבר מצוי, יש כאלה הרבה. יש לי כמה שאני לא צריך, הנה יש לי פה זרוקים, קח אותם. אומר, לא, אני רוצה לקנות בכסף, שאני, זה, מה? אומר, אני פחמי, תחיל להגיד לו, אני עושה אותה עבודה, ואני נופח בפה, מה אתה עדיין פרימיטיבי, נופח בפה, צחק אדם. מתור עכשיו שזה באתי אליך, תן לי. סוף, נתן לו אחד, שניים שהיה לו מיותרים, אמר לו, יש שם איזה חנות, שם הוא מוכר. הלך קנה ממנו עוד איזה עשרה, שמח, שמחה גדולה, כבר שכח מהחתונה, שכח בשביל מה הוא בא, זה היה בשבילו אטרקציה של הנסיעה הזאת. יש לו מפוח, מפוח, מפוח. כל היום, אפילו בלילה, היה חולם על המפוחים האלה, וזה, הוא, עכשיו אני אנוח, לא אצטרך לנפח את הריאות שלי, ואת זה הנושם תעשן, את האש, והעיניים שלו דומעות, מתמלאות עשן. בא לעיר, וכל הכפר באו לראות, איש הגיע מהעיר, אחרי שבועיים, שלושה שלא היה, באו לשמוע איזה אנטרקציה, איזה זה. אמר, אתם לא יודעים, יש דבר, תגלית האלף, לא תגלית המאה, אני הבאתי איתי. אני משהו, משהו, יש לי פה מפוח, מביא איתו עוד, עכשיו באו שאר הסוחרים האחרים, זה זה, עכשיו הכפיל ושילש את המחיר, אני רוצה לקנות את זה ממנו, אני עושה במפוח הזה, עושה אש. עכשיו אומר, רבנו בחי, זה בעיה, עכשיו כולם באו לראות, הניסיון, זה לעשות ניסיון ליד כולם, כל בני הכפר אותו יום, שבתו ממלאכה, עזבו את כל השדות, את כל העסקים, את כל העניינים, כל העבודה, באו לראות את הפלא הגדול הזה. זה שם את הפחמים, מתחיל לנפוח, 1, 2, 3, כלום, 4, 10, 20, מתחיל להגיד, עשה למען אברהם, יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען משה דוד ושלמה, לא עוזר, נפוליון, שאני יודע מה, התחיל להזכיר את כל השמות שבעולם, כלום. אוי, זה שעה, שעתיים חיכו לידו, אמרו, אתה צוחק עלינו, מה אתה עושה? ומה הטיפש הזה? שם, 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 ולא, לא, לא דולק, לא יודע מה זה. תרגיש, כועס. מיד הלך לקח את החמור שלו, שם את כל המפוחים עליו, הוא ישב על החמור וחזר לעיר. חזר לעיר, אז היה צריך לחכות, נהיה כבר לילה. חיכה בלילה, למחרת מהבוקר, קם בזעמו, הולך לבעל העסק, לא צחקת עליי, איזה מפוחים הבאת לי, לא שווים, לא עושים כלום. לא, איך תעשה? נעשה לידים, מה לא שווים? זה מפוח. עושה, לוקח את המפוח, עושה, אבל לא טיפש, מה? אומר, אתה שמת ניצוץ? אומר, מה ניצוץ? בלי אש, איך ידלק מפוח? מה מפוח? זה מוציא אש, מוציא הכל, מה חשבת? תשים ניצוץ אש, ישים, ידלוק. שם ניצוץ אש, רואה אש להבם. נו, חזר לעיר, אז הבין, חזר לכפר שלו, שהוא טעה טעות גדולה. ואז אומר רבנו בחי, זה אותו סוד. יהודי יש בו ניצוץ קדוש. התורה זה המפוח. התורה זה הרוח. התורה זה האוויר. זה הנשימה. והמוסר זה מנקה את כל לכלוך שצבר על הנשמה שלו, מוציא את זה, מבריק אותו. אז אם יש את הניצוץ היהודי, יהודי שילמד מוסר, אז יעזור לו. אבל אם הוא לא יהודי וילמד מוסר, מה יעזור לו? קח בהמה, תלמד אותה, קוף, תלמד אותו, לא כלום. אז שיהיה יהודי, שיהיה לו ברית מילה, שיהיה לו ניצוץ יהודי. חן בא ואומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אני תדע, אני אביא לך את המפוח, אבל אתה תדליק את הניצוץ, תשים את הניצוץ. הוא גם יהודי, הוא לא רוצה ללמוד. הוא בא לקנטר, הוא רוצה להתחכם, הוא רוצה להתווכח. הוא לא רוצה לדעת, הוא לא רוצה לשמוע, הוא לא רוצה להבין. אז בלי זה לא יעזור. כן אמר, כל ישראל, לך יש ניצוץ ולכל אחד יש. עכשיו אומר, זה פירוש הפסוק, הללויה. הודע אדוני בכל לבב, וסוד ישרים בעדה. מה זה בכל לבב? הודע השם בכל לב. למה לא אמר בכל לב? מה אמר בכל לבב? מה זה לבב? אלא שאתה מתעורר, אתה מעורר גם לבבות אחרים. לפעמים יבוא אדם לבית המדרש, ולומד תורה בהתלהבות ובחשק. הוא מתפלל בכל רם, או חזן, שליח ציבור, לפעמים שליח ציבור יש, מעורר את כולם. לא צריכים לכוון, לבד הכוונה באה להם. לפעמים בא איזה שליח ציבור, ישן כזה, תעבן, נעשן, קורא עד שמוציא מילה, כולם נרדמים. אומר, עודי השם, בכל לבב, לא רק את עצמך תעורר, את כל הלבבות של כל המתפללים, כל הלבבות של כל הנמצאים שם, גם אותם צריך לעורר. לא אתה לבד תתעורר. וזה פירוש, כל ישראל שם חלק העולם שנאמר, ועמי כולם צדיקים. מה פירוש הפסוק אחר כך? נצר מתעי, מעשה ידע לפעמים רבינו ברכי, נצר מתעי, זה נצר של מטע. אדם יש לו מטע של זיתים, מטע של קרמים, של גפן. עכשיו, אם אתה יודע לנענע את העץ טוב, אתה מנענע ענף אחד, כל העץ מתנענע. אבל אם אתה לא מנענע אותו טוב, רק אותו ענף בקושי יתנענע. אומר, כשיהודי עושה מצווה, ועושה אותה בלב שלם, עושה אותה בחשק גדול ובהתלהבות, כל נשמות ישראל מתעוררות על ידו. זה מה אומר בן רוחי, מבהיל. שאם אתה תעשה מצווה, אתה לומד תורה בחשק, בגללך איזה יהודי בקצה העולם כעת, פתאום התעורר, בוא נלמד תורה. מה קרה? אתה עוררת אותו, אתה התעוררת, נענעת את העץ. כל העץ התעורר. ושאמר, ועמך כולם צדיקים. עם ישראל כולו מאותו שורש. לעולם ירשו ארץ. נצר, מתי אתה, כל אחד מאיתנו הוא נצר, הוא חתיכה, הוא חלק ממתעי. ואז כשאתה תתנענע טוב ותתעורר טוב, גם הוא יתעורר וכולם יתעוררו. נצר מתי, מעשה ידי להתפאר. זה הטעם שאנחנו אומרים לשם ייחוד. זוהר הקדוש כתב, שיזהר האדם לפני שבא ללמוד, בא לקיים מצווה, הוא בא להתפלל. לכלול את עצמו בכלל כל ישראל. לכן אנחנו אומרים לשם ייחוד, קודשם יחוד שכינתה, תחיל אורחימו וכו', בשם כל ישראל. שאז כשאדם עושה את אותה מצווה, אז כל ישראל יחד איתו יש להם חלק. ואומר הזוהר שנאמר, חלק חלק יאכלו. מה פירוש חלק חלק? בזמן דוד המלך הוא עשה את החוק הזה. שיצאו, ומה היה עושה דוד? על כל חיין שיש הולך לקרב, היה משאיר אחד בבית המדרש. אז הם היו יושבים פה, לומדים תורה ושומרים על הנשים ועל הכלים ועל כל הבית. למה גם שלא יבוא אויב מצד שני, חד לדרי חס. מישהו צריך לשמור פה. ולא רק כל הזמן כולם נמצאים שם בקרב. אז אחרי זה הם שקחו שלל, באו אלה החיילים מהצבא, מהשלל, אמרו, אנחנו נלחמנו, אנחנו חירפנו את נפשנו למות. שלל מגיע לנו, הביזה שלנו, מה פתאום אתם? אתם ישבתם בבתים. אמר להם, לא, דוד, חלק כחלק. חצי אתה, חצי הוא. אז הוא אומר, זה הסוד. גם כשאדם עושה מצווה הסוד, הוא שהנשמות של ישראל כולם מחוברות. כשאתה מקיים איזה מצווה, כל ישראל מתחלקים באותה מצווה. אותו דבר חס ושלום עבירה. איזה יהודי עושה עבירה באיזה מקום, כל ישראל שותפים. זה סוד, כל ישראל ערבים זה לזה. זה מה מעשה ברמב״ם, רמב״ם עליו השלום, פעם אחת היה בבית הכנסת ביום הכיפורים. היה איזה יהודי אחד לידו, הגיעו לוידוי, שתק, לא קרה וידוי. זה היה בשחרית. במוסף, ראה פעם וידוי, יצא חוצה. הלך הרמב״ם אחריו, קרא לו, אמר לו, מה קרה? למה אתה, גם בשחרית ראיתי אותך לא אומר וידוי, ועכשיו גם. הרי מי שלא אומר וידוי יום הכיפורים, לא יכול לסלוח לו יום הכיפורים. אמר לו, תראה, אני יכול להיות שאני עושה עוונות, אבל עוון אחד אני לא עושה, לשקר, אני לא משקר אף פעם. כל שכן לשקר ביום כיפור, ועוד בית הכנסת לשקר, אני לא מוכן לשקר. מה אתה משקר? אומר, יש פה מלא עוונות כתוב, שאני בכלל מעולם לא עשיתי אותן. הללנו שבתות וימים טובים, הללנו מועדי קודשך, או עשינו ככה, או לקחנו שוחד, מה, אני דיין, אני שופט, שאני לוקח שוחד? מימי לא לקחתי שוחד, מימי לא התעסקתי עם אף אחד, מה אני קורא פה חטאים? אז הרמב״ם ישב והסביר לו, כמה תירוצים? אחד, שלא צריך לעשות אותה עבירה עצמה, לפעמים עושה מעין אותה עבירה. כמו, אומר, שפכנו דם, לא שפכתי דם מימי, לא רצחתי בן אדם. אומר לו, מלבין בני חברו ברבים, כאילו שופך דמים. מספר לשון הרע, כאילו כופר בעיקר, עבודה זרה. וכן עשה דרך כמה מיני עבירות יש, שהן נחשבות כמו עבירות גדולות. אז כשאנחנו מתוודים על העבירות הגדולות, גם אלה בכלל. עוד אמר לו, והתירוץ האמיתי הוא, העיקרי, שכל ישראל ערבים זה לזה, אתה לא עשית, אבל יהודי אחר עשה. ואתה שותף שלו. כשאתה בא להתוודות, אתה מתוודא גם על העוון שלך, גם על העוון שלו. על כל העוונות כולם. אז לכן גם כאן אמר, בעוונות ובמצוות כולנו שותפים. לכן אמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, והנצר, מה זה קשור לנצר? הוא אומר, תראה, הרמב״ם אומר, אם תחתוך ענף של אילן, מוכרח שהשורש גם כן נפגע. אנחנו לא רואים את זה. לכן אסור, לפי ההלכה, סתם, אפילו אילן סרק, לעקור אותו בחינם אסור, ברא אותו השם. או סתם, אדם הולך ברחוב, כותב פתאום איזה ענף. שמע, אתה מוריד ענף, זה ברא אותו השם יתברך. אם זה מפריע, משהו אחר. יש מצווה להוריד את זה. אבל זה לא מפריע לך, מה עשה לך שאתה פתאום כותף? או אתה רוצה להנות ממנו, להשתמש בו, זה משהו אחר. אבל סתם כך, אתה גורם נזק, כי כל הענפים יש להם חלק בשורש. ואותו שורש מוביל חיים לאותו ענף, לאותו עלה. שכתבת את אותו עלה, המתת חלק מהשורש. אומר אותו הדבר אצל עם ישראל, כולנו מגזע אחד, מאילן אחד. חס ושלום, איזה יהודי אחד הולך בחושך, לא לומד תורה, או לא שומר מצוות, אז זה פוגע בשורשים. והשורשים, כולנו משותפים יחד בשורשים, לכן צריך זהירות, שלא יגרום חס ושלום איזה דבר שהוא לא טוב. עוד אמר הפסוק, זאת התורה, לעולה, למנחה, לחטאת ולאשם. מה אמרה הגמרא? כל העוסק בתורת עולה, כאילו יקריב עולה. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת. אז כאילו יקריב, זה קורבן פרטי. מה עם ציבור? אומר רבנו הארי, בציבור אפשר לקיים, נאהבת לרעך כמוך. נו שאמר רבי עקיבא, זה כלל גדול בתורה. אם אני בא לקיים את המצווה, וכן שמקיים את המצווה, אני מקיים, אני משתדל לאהוב כל אחד מישראל, ואני עושה הכל מתוך אחדות ואהבה, כולם נהיים שותפים באותה מצוות. אחרי אמר, זה כלל גדול בתורה. איך? אומר רבנו הרי במשל, כל אחד חייב לקיים כל התרי"ג מצוות. איך כל אחד יקיים כל התרי"ג מצוות? יש הרבה מהתרי"ג מצוות שאנחנו לא יכולים לקיימם. כגון, אדם שחס ושלום אשתו מרדה בו, או חס ושלום פשעה נגדו, תן לה גט. כתוב בשליחה מביתו. מה אמרה הגמרא שם, אה? אפילו הקדיחה תפשילו. הוא אומר, לא, רק אם חס ושלום עשתה איזה מעשה לא טוב, אז נותן לה גט. שמקיים מצוות גירושין באישה, זה מצוות עשה מהתורה. אז מה, כל גבר צריך לגרש את אשתו כדי לקיים את המצוות עשה הזאת? מה נעשה? מה? אשתו חיה איתו בשקט, בשלום. למה יגרש אותה? אלא אותו שבא אותה מצווה לידו של גירושין, באותו רגע, כל הנשמות אלה שלא קיימו את המצווה, נכנסות בו לפי שעה ומקיימות איתו את המצווה. זאת אומרת, נגיד, נולד לו בן זכר, בן בכור. הוא מקיים מצווה, פדיון הבן. עכשיו, מה הוא יעשה אם הוא כהן? יעשה אם הוא לוי? אם אשתו כהנת או אשתו לוויה? הוא אומר, יעשה שבא לו בת בהתחלה. אומר העשה שזה לא פדר רחם, זה לידה יוצא דופן, זה ניתוח קיסרי, אין פדיון, לא לראשון וגם לא לשני. אז מה יעשה? אלא כל הנשמות של אלה שלא קיימו את המצווה, באות לפי שעה בתוך גופו, הוא חי. אותו רגע, נשמתו נכנסת שמה, וזה בשם כל ישראל. וזה כל זה על ידי מצוות אהבת לרעך כמוך. בוא נגיד, יש לו שדה, אז הוא מקיים מצוות, זריעה, כלאיים, יש מצוות לקט, שכחה, פאה, כמה מצוות עשה יש שתלויות באדמה, בקרקע. מעשרות, תרומות, מעשרות, חלה, מה יעשה? וכן לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, אין לו לא שדה ולא שור ולא חמור. אלא כשהוא מקיים, ואנחנו כולנו אוהבים זה את זה, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. לכן אמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כשכל ישראל, אנחנו ביחד, אז יש לנו חלק לעולם הבא ביחד, מתחלקים בעולם הבא שלנו, כולו שותפים, כולם כמו שצריך. אז אמר הפסוק, צדק לבשתי וילבשני. אפילו צדק לבשתי וילבשני. אלא יש צדק ויש צדק. תלוי אדם עושה מצווה, איך עושה אותה. שכמו, הוא קורא את כל התורה, קורא קריאת שמע, מלא חסרונות, מלא זה, נשאר לו בסוף לדקדק באיזה אות. כל הקריאת שמע קרא אותה בדילוג, לא שם רווח בין הדבקים, פתאום נשאר לו שם השם אלוהיכם, אמת, אלוהיכם, אמת, חוזר עוד פעם, ועוד פעם, דקדק, א', מ', ת', אומר, וכי הכל היה בסדר, מה קרה? אומר, מה זה דומה? לאחד שלובש מרטוטים, בגדים שרוחים, וכולו, לא עליכם, בא לאיזה חתונה מפוארת, וזה אומר לו, לא, לחתונה, אומר, מה צריך? צריך לבוא סמוקינג, ואיזה עניבה יפה, לך קנה איזה עניבה יפה פייה, על הסמרטוטים שיש לו, על הסירחון שיש לו, שם את העניבה, שם לו איזה חולצה ובא לחתונה. אולם בורחים ממנו, שאיזה איש משונה, איזה איש מוזר, מדהים, מה זה אומר, צדק לבשתי וילבשני. אדם מלא חטאים, מלא עוונות, פתאום עושה איזה מצוות צדקה, אז אומר, הקדוש ברוך הוא ייתן לי איזה מעיל יפה בשביל מצוות צדקה. קודם תסיר את הבגדים הצועים שמעליך. הכסף שלך שיהיה ממון של יושר, לא ממון של גזל, ממון של רמאות, ממון של לא של יושר, חס ושלום. זה אומר, צדק לבשתי, והתבשני. שיש לו איתו מה שצריך, הבגדים שלא מתאימים עליו. כלומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. עכשיו, בעיקר הבא אומר על המשנה הזאת, מדרש אומר משהו מדהים. מעשה היה, באחד שהיה יושב ועושה עטרה, עושה כתר. נתן לו בעל הבית לעבוד, אמר יש לנו עבודה קשה, תעשה לי את הכתר הזה, תבנה אותו כמו שצריך. והיה עושה מקומות לשבט שם יהלומים, יש מקומות ליהלומים גדולים, יהלומים קטנים, שורות, שורה ראשונה, עדיונה, שורה תחתונה. היה יושב שם, והנה בא איש אחד, ביקר אותו, אומר לו מה אתה עושה? אומר אני עושה האתרה. אומר תדע, כל מה שאתה יכול לקבוע אבנים ומרגליות בתוכה תקבע. שהאתרה הזו עתידה להיות בראשו של מלך. אתה יודע את האתרה הזאת למי אתה עושה? למלך של המדינה. מה? אני עושה כתר למלך של המדינה? לא אמר לי, בעל הבית לא הודיע לי. אומר לו, כן, זה כתר למלך של המדינה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אמור לישראל, כל מה שאתה יכול לפאר, תפאר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תקרא קריאת שמע, אתה תתפלל, אתה תלמד תורה, התורה שאתה למדת, התפילה שהתפללת, קריאת שמע שקראת, אני שם אותה כתר בראשי. אז אתה עושה כתר לקדוש ברוך הוא. אז כל אדם צריך להיזהר, שבא להגיד שמע ישראל, להגיד את זה כמו שצריך. עם כוונה, בא להתפלל, לעמוד, להתפלל בכוונה. לומד תורה, למה זה העתיד להיות? זה אומר, נצר מתי מעשה ידיי, להתפאר. אומר הקדוש ברוך הוא, זה מה שאתה עושה עכשיו, זה אני לוקח אותו כתר, שם אותו בראש שלי לפני כל המלאכים, ואומר, תראו את הכתר ששלח לי הבן שלי, מכאן, יהודי, מעם ישראל, איזה יהודי פשוט, חושב שהוא פשוט שבפשוטים, עושה לי כתר, עושה לי שמה. עוד יש שאלה, מעניינת ראיתי המפרשים שואלים, מה זה כל ישראל חלק לעולם הבא? לפי הדקדוק, אני צריך לומר, כל ישראל חלק בעולם הבא. מה זה לעולם הבא? הרי אנחנו כולם שותפים בעולם הבא, מה זה? בעולם הבא. צריך להגיד לעולם הבא. ולעשות הוא ככה. הגמרא אומרת שהיה חכם שואל את התלמידים שלו, אבוך במאי זהיר. אמר לו, אבא שלך, איזה מצווה זהיר בא? אחד אמר לו, מצווה ציצית. שני אמר, מצוות תפילין. שלישי אמר לו, אני אבא שלי נזהר מאוד מצוות קריאת שמע. זאת אומרת, היה שואל אותו, באיזה מצווה אבא שלך יותר מהכל? כולם הוא נזהר. אבל איזה מצווה חביבה עליו מאוד. ציצית, אוי ואבוי, אם לא יהיה מקופל כמו שצריך, ולא יהיה נקי ויפה, והחוטים כתבעי עם כל השיטות וכל הסברות, שלא יהיה בזה שום פקפוק, וכן בתפילין. וכן אז זה הדרך, אחד זהיר מצוות שבת, אחד זהיר מצוות צדקה, כל אחד יש לו איזה מצווה שהוא אוהב אותה מאוד ושהוא דבוק בה. ברבנו הרי אומר, מה רצה לומר בזה? אבוך מה זהיר? לא אומר, דע, כל אחד מאיתנו לא סתם בא לעולם. כל אחד מישראל יש לו איזה מצווה שהוא בא לתקן אותה, להשלים אותה. איך ידע האדם? מאיפה אני יודע? בשביל מה באתי? אין לנו כעת את משה רבנו, או את רבי שמעון בר יוחאי, או את רבנו הארי שיגלה לכל אחד מאיתנו על איזה מצווה הוא בא. זאת אומרת, תסתכל איזה מצווה אתה מוסר נפש עליה. שפעמים בן אדם מתפלל בציבור, מוכן הכל לעשות להתפלל בציבור. או להתפלל בבית כנסת. או אחד אוהב את השבת ונזהר בה יותר מהכל. יש כל אחד יש לו איזה גדר של איזה מצוות שהוא אוהב אותם ומחבב אותם יותר מהם, זה בשביל זה הוא בא לעולם. לכן שאל אותו, אבוך במאי זהיר? שאל אותו באיזה מצווה אביך זהיר יותר מכולם? לדעת שזו המצווה שהיא חשובה בשבילו. ולכן הוא אומר, תיזהר במצווה הזאת, תשמור עליה מאוד. מה שמביא רבנו הרי שם, אביו של רבי חיים ויטל, היה סופר, כותב תהילים. אמר לו, חצי העולם עומד על התפילין שאביך כותב. למה היה לפני שהיה כותב את התפילין, נזהר, היה טובל, והיה שומר את עצמו, והקלמוס, והדיו, והקלף, שהכל יהיה מעובד לשמה, וכותב את זה לפי כל הזהירויות, והכללים, וההלכות, וחוזר על ההלכות עוד פעם, ומוציא את הכל בפה, וכותב את זה כמו שצריך, אז כדי שהכל יתקיים כמו שצריך. או כמו שהיה בזמן רבנו הארי, היה תלמידו רבי אברהם הלוי, שהוא שבנה את הבניין של קבר רבי שמעון. אז הוא היה כל לילה, חצי שעה לפני חצות, מסתובב בעיר צפת, מעורר את כל החכמים לקום. והיו יושבים, קוראים תיקון חצות בקול. הוא היה קורא בקולי קולות. 22 שנה ככה היה עושה. לילה, לילה. מעיר את כולם לפני חצות בחצי שעה, שבשעת חצות יהיו עירים. עד שרבנו הארי העיד עליו שהוא גלגולו של ירמיהו הנביא. ולכן הוא בא לעולם בשביל תיקון חצות. ושחלילה להזניח את שאר המצוות. יש הרבה היום טיפשים. אתה רואה אותו, הוא אוסף צדקה, הוא אומר, זה התיקון שלי. אז הוא לא מתפלל, לא עושה זה. העיקר, גידל פאות, גידל זקן, שם ציציות בחוץ, לא יודע, הציציות האלה גם מאיפה, מאיזה זמן. וזה, זה התיקון שלו. כל אחד מחליט שזה התיקון. לא, זה לא ככה. רק יש מצווה שיותר מהשאר שהוא אוהב אותה, הוא מחבב אותה יותר. אז זה, על זה במיוחד, מהשמיים שלחו אותו. שמה, כל ישראל שלהם חלק העולם הבא. אנחנו שייכים לכל המצוות. אבל יש איזה נצר מתי, יש איזה מצווה אחת מהענפים, שעל המצווה הזאת האדם מוכן למסור את עצמו עד הסוף. מה זה נצר מתי? אומר, יש שני אנשים. יש אחד, זורע, זרע, עד שנובט ויוצא, שלום מובא בגמרא, שהקסר פעם היה הולך בדרך, ראה איזה איש אחד, מבוגר יחסית, בין 50-60, זורע. מה אתה זורע? אומר, זורע עץ חרובים. שאל אותו, וחרובים אלה, מתי יצאו? אמר לו, זה ייקח 7 שנים, עד שיהיה... אמר לו, ואתה מאמין שאתה תחיה אז? אמר, אם הקדוש ברוך הוא יגזור עליי, אני אחיה. אמר לו, טוב, בבקשה ממך. אם אתה חי ואתה זוכה והעץ הזה יוציא פירות, אני מבקש שתביא לי סל של הפירות אליי לארמון. לא, בסדר. עברו אותם 7 שנים, זה לקח את זה. יש אומרים, היה מעשה אחר עם תאנים, 70 שנה, יש שתי מדרשים שונים. לקח את הסל, הגיע אותו היום, שם סס ושמח, איתר את הסל, כיסט אותו, ובא לארמון של המלך. וגרסו אותו, שומרים, מה אתה עושה פה? פה לא מוכרים חרובים. הוא אומר, לא, אני הבאתי מתנה למלך. מי ביקש ממך? אומר, המלך ביקש ממני, מתי? אומר לפני ש... מה לפני ש... מה נזכרת עכשיו? אומר, עכשיו יצא פירות, מה אתם רוצים ממני? תחיל לצעוק עליהם. והם צועקים עליו בחזרה, ותוך כך המלך שמע, נכנס למלך. וואו, שמח המלך שמחה גדולה, לקח את כל הפירות ואמר, תמלאו לו פה זהובים. כסף וזהב לרוב, תשלחו אותו לביתו. וככה עשו. זאת אומרת, זה זורע את העץ, הוא מגדל עוד עץ. מה יצא, אם הוא יזכה, הוא יקבל אם לא. אבל יש אחד שממהר, רוצה מהר פירות, לוקח ענף, לא לוקח גרעין. לוקח ענף ונוטע אותו. שאל את החקלאים, הם בקיאים איך לעשות דבר כזה. ולוקחים ענף, שמים אותו, זה נובד, שמים אותו במים קצת, מוציא שורשים, אחר תוקעים אותו באדמה, וזה מתחיל להקות שורשים ויוצא גזע. אומר ככה זה בתורה הקדושה. יש שתולים בבית השם, יש בחצרות אלוהים יפריחו. יש אדם, הוא לא טרח בעצמו על התורה, אלא הוא בא, מצא מהמוכן. בא לבית המדרש, שמע חכם, לקח ספרים, למד, קרא, העתיק מהספרים, הוא נהיה חכם, אבל הוא לא טרח בעצמו. שכל זה הוא העתיק אחרים. זה גם טוב, זה כמו אחד שלקח את השתיל. אבל יש אדם התחיל מאפס. זה הכי חשוב. שהוא התחיל, הכל הוא למד בעצמו. א' ב', שבר את הראש ללמוד את א' ב', לא חיפש כל מיני קיצורי דרך איך להגיע ללימוד. אחר כך מקרא, משנה, הלכה, אגדה, טרח בעצמו. זה חשוב יותר מהכל. למה? כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. יש הרבה לעולם הבא. מה זה לעולם הבא? אמרנו לא בעולם הבא, אלא לעולם הבא. זאת אומרת, הוא העתיק מפה, העתיק משם, אבל יש נצר מתעי שזה התחיל מאפס. מעשה ידיי להתפאר. מרזעץ הזה אתה רואה? אני לא לקחתי ממישהו ענף. אני הגרעין, שהיה גרעין, אני זרעתי אותו באדמה. והשקטתי אותו מים, וזיבלתי אותו, ושמרתי עליו. נבט וצמח וגדל, וכל הזמן הגנתי עליו, עד שהגיע לאן שהגיע. זה מעלה גדולה מאוד. זה יותר מהכל. אפשר להגיד משנה אחת לפחות. זה גם משנה מה שקראנו. משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, יהושע לזקנים וזקנים לנביאים, נביאים מסרו על אנשי הכנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. למה אמר משה קיבל תורה מסיני? זה קשור לפרשת השבוע. שבת, אנחנו נקרא פרשת קדושים. אגב, הרבה שאלו על חוק לישראל. חוק לישראל, אנחנו קוראים בימים האלה, לפי סדר הפרשה. כבר כתב הרב חידה, גם אלה שקראו שבוע שעבר חוק לישראל כל יום, אז קראו קדושים. בשבת לא קראנו קדושים, השבוע עוד פעם. חוזרים על זה פעם שנייה. הוא אומר, לפעמים זה קורה שלוש פעמים, כמו שהיה לנו בשנה, בסוף שנה שעברה, וזאת הברכה. שלוש שבועות קראו, וזאת הברכה. עד שהגיעה שמחת תורה. ביום שישי זה משהו אחר, שניים מקרא. ביום שישי האחרון לא היה לנו שניים מקרא, כי היה שביעי של פסח. אז לא צריך לקרוא שניים מקרא. אבל יום שישי הזה שניים מקרא קדושים. אחר כך הבא אחריו, אמור, פרשת אמור בעזרת השם. זה שבוע הבא. אבל השבוע זה פרשת קדושים. אז שמה איך אומרת התורה, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. וקש כבודם לכבוד המקור. איך יכול להיות שכבוד אבא ואמא יהיה כמו כבוד הקדוש ברוך הוא? ואם אדם אביו ואמו נגיד עמי הארץ, לא שחס ושלום רשעים. אנשים לא תמיד חכמים, אנשים פשוטים. כמורה אומרת תנו רבנן, שלושה שותפים באדם, אביו, אמו והקדוש ברוך הוא. ויקשו, איך אביו ואמו יהיו שותפים איתו. אתה אומר שלושה שותפים, מה זה שותף? חצי חצי, שלושה, שליש, שליש, שליש. מה אבא ואמא יכולים להיות שותפים מהקדוש ברוך הוא, ועוד למה? מה הקדוש ברוך הוא נתן? נשמה. אבא ואמא נותנים גוף. שמה שווה גוף בלי נשמה. יבואו כל הרופאים שבעולם, אומרת הגמרא, תביא את כל המדענים בעולם, יבראו איתוס, יכולים לתת לו לעוף? לא יכול. לזמזם? אולי היה רופא זמזם, אני לא יודע מי זה. מי זמזם? לא יודע לזמזם, כלום. אלא מי נותן נשמה? הקדוש ברוך הוא, הפסוק אומר, נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה. אני השם קראתיך בצדק. מי נותן נשמה? הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בבוקר אלוקיי, נשמה שנתת בי תאורה. אלא אומר, זה פירוש הפסוק. איש אמו, קדושים תהיו. איש אמו ואביו תיראו. מה זה קדושים תהיו? קדש עצמך במותר לך. אדם צריך להיות קדוש באכילה שלו. קדוש בשינה שלו, לא לישון כמו בהמה. לפני שהוא ישן, אומר קריאת שמע שעל המיטה. קורא את הפסוקים שצריך לקרוא. והולך לישון בקדושה, בטהרה, כמו שצריך, בצניעות. אוכל בצניעות, בקדושה. חמרה, גמרה, אדם היה צריך ללמוד מוסר אפילו מהסרטן. סרטן יש לו איזה 10 אצבעות. וכשהוא אוכל, לא אוכל אלא בשתיים מלבד. זה בעדינות ובזהירות. אפילו הסרטן הזה, כולם בוחים ממנו. לוקח בשתי אצבעות, מכניס לפיו אוכל. לא יותר. וכשאדם ייזהר שבא לאוכל, לפעמים רואה אוכל שהוא אוהב אותו, חביב עליו, הוא רעב. עם כל ההצבנקול הזה מכניס. הוא היה יכול לאכול את זה עם הצלחת, היה בולע. אכל בעדינות, בנימוס, בדרך ארץ. קדושים תהיו. כל דבר יהיה קדוש. עכשיו אומר, איש אמו ואביו תיראו, האבא נתן גוף. ודרך כלל, הגמרא אומרת שהתכונות באים או מהאבא או מהאימא, או גם וגם. הבן והבת יורשים בדרך כלל את האופי והתכונות של ההורים שלהם. זהיר אותנו התורה, קדושים תהיו, תהיו בגוף קדושים. איך יכול להיות בגוף קדוש? אומר, כן, כי קדוש, אני אשם. ואז איש אמו ואביו תיראו. על ידי שאביך ייתן לך גוף, אפילו שאביך נותן לך גוף, אבל אם הוא מתכוון לשם שמיים, וכן האמא התפללה כמו שצריך, שהביאה את הבן הזה, ובחודשי העיבור, ואחר כך חודשי היניקה, נזהרה מדברים טמאים, אחר כך גם לגדל את הילד, הדעת עלה לשלוח אותו לאיזה תלמודי תורה, אצל איזה רב לומד, מה רב יש לו יראת שמיים, מה הוא רואה, מה עושה בשעות הפנאי, מה עושה בבין הזמנים, וכן על זה הדרך. השומרים על הילד, אז יוצא קדוש. איש אמו ואביו תיראו וצוותותיי תשמורו, אני השם. אז אתם כמוני, אומר הקדוש ברוך הוא, נהייתם שותפים שלי. אפילו שאני נתתי את הנשמה, אתם נתתם את הגוף. אומר אותו דבר גם כאן. משה קיבל תורה מסיני, הפירוש. תורה הקדושה, זה כבר הגוף. יכול אדם ללמוד תורה, להבדיל כמו שלומד מדעים, הלכות מזוזה, הלכות כלאיים, הלכות צדקה, יש שם סנטימטרים, מטרים, עיגולים, מרובעים, משושים, פתח שהוא עגול, פתח שהוא מרובע, גם בהלכות כלאיים, אז לומד כמו שלומד חס ושלום גיאומטריה, או הנדסה, או כל מיני חשבונות. לא, לומד את זה בקדושה. לומד שור שנגח את הפרה, לכאורה זה הלכות שבין אדם לחברו, נזיקין, דיני נזיקין. אבל לומד את זה עם קדושה, יודע שהתורה צוותה לא להזיק, ומי שהזיק צריך לשלם. יש לו יראת שמיים. זה משה קיבל תורה מסיני, מה להגיד לך? זה לא תורה שמישהו ייצר אותה פה, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כמו אלה הטיפשים, מחוקקים חוקים, ואומר לך, אנחנו מדינת חוק, או מדינה דמוקרטיה. תראה מה עשו מהיהודים האתיופים, עשו מהם חס ושלום, אתמול אחד רצח את החברים שלו. באים ההורים צועקים, אומרים, מה אתה רוצה? הבאתם אותנו לכאן, אמרתם לנו, אסור לנו לחנך את הילדים, אסור לצעוק על הילד, הילד נהיה רוצח. אומר, בחוץ לארץ, לא היה לנו דברים כאלה. כולם, אפילו הבן בגיל 50, מפחד מאבא שלו. היום איבדו את הכל, איבדו צלם אנוש. הכל נהיה, דמוקרטיה באה פה, הרסה את הכל. והם רואים שכל כל המבנה של, של המוסדות, של מה שקוראים לזה מוסדות המדינה, הכל בנוי ברשע, לא רק בשקר. בנוי בשביל לעקור את התורה. המגמה שלהם הייתה לעשות, ליצור עם חדש. לא עם של זה, אין בושה, אין דרך ארץ. דרך אתה הולך בכביש, תעלה לאוטובוס, ילד מכבד זקן. אני לא מדבר, כבר אנחנו גם כן, שומרי המצוות, גם נהיינו דומים להם. ואיזו צורה, איזו חוצפה היום. בת איך עונה לאמא שלה, איך בן עונה לאביו, איזו חוצפה נהיה. למה זה? מפני שאין תורה עם קדושה. משה הביא תורה חוקים, זה לא שווה, אני אלמד חוקים, 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 ואני אדע הלכות, 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 בלי מהות, בלי נשמה. משה הביא את זה עם הנשמה. לכן אמר, משה קיבל תורה מסיני. הר סיני מה היה שם? אז למה תרצדו נערים גבדונים? בא חרמון, התבור, הכרמל. לא שההרים עצמם נעקרו, המלאכים שלהם באו ואמרו, עלינו תיתן את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, למה תרצדו נהרים גבנוניים? אתם עם גיבנת שאתם מבקשים בעצמכם שכר. הר חמד אלוהים לשבטו, למה סיני שתק? גם משה רבנו היה הכי עלוב ושותק, ענוותן, זכה שהתורה ניתנה לו. אחרי אמר משה, קיבל. מה זה קיבל? קיבל לשון קבלה. כמו שאמרנו, התורה, אתה יכול ללמוד הלכות מזוזה, אבל איך תבין מה הסוד של המזוזה? למה זה יהיה בפתח הנכנס מימין? ולמה בסוף שליש העליון של הפתח? ואם יש שני פתחים, האם הם תוך 400, לא תוך 400, שני הפתחים חייבים, לא שני הפתחים חייבים, וכן אז הדרך כמה הלכות, וצריך שיהיה חדר שיש בו כדי לרבע 4x4, אז צריך שיהיה תקרה, יש 10 תנאים במזוזה. למה כל אלה? אז זה גזירת הכתוב, אבל בתורת הקבלה, בסוד, בכל דבר יש טעם. דיני מעקה, לכאורה, מעקה זה דבר פשוט, כי יפול, התורה אומרת, לא תשים דמים בביתך, כי יפול הנופל ממנו. ברבנו הרי אומר, אתה יודע איזה סוד יש במעקה? כשאדם בונה מעקה, הוא בונה מעקה כאילו למעלה בעולם העליון, איזה סודות יש בזה. אחרי זה הדרך, ברית מילה. הוא מוריד את העולם, מוצץ לו את הדם, פורע את ה... זה גמרנו. לא, איזה עולמות אתה בונה, איזה עניינים אתה עושה. בלימוד התורה, כל אות ואות, כל מילה ומילה, מה עושה האדם? הוא אומר, זה משה קיבל תורה מסיני. הוא קיבל את הפנימיות, קיבל את הנשמה של התורה. זה איש אמו ואבי תיראו. אז יש בהמה, גוי, מביא בן לעולם, ששיהיה איזה, כמו שהזוהר אומר, היה מעשה רבי זרע, פעם אחת הלך בדרך, ראה איזה ערבי אחד, זקן בן 90. נושא מסע, זאת אומרת, כתוב איזה 16 או 18 סעים, תגיד איזה 90 קילו. וואו, ראה, רבי זרע אומר לחברו, תראה את זה הגוי. זקן בן 90, תראה איזה מסע נושא. משהו מבהיל, זה לא ראיתי דבר כזה. תקיים בו הפסוק, תקיים את הפסוק, שבסע, חמורים, בסלם, זה מה שעושים זה. זה הגוי שמע שרבי זרע מתפעל. אז חזר אחורה וקרא לו, אמר לו, בוא הנה, חכם יהודי, בוא. אתה יודע למה זה ככה? למה? אמר לו, אבא שלו סיפר לו שהוא יהיה סבל גדול. איך? הוא אומר, לפני שאבא שלו הביא אותו לעולם, התפלל לאלוהים. שיהיה לו בן חמור גדול, חמור גדול, חמור גדול, שנושא מסעות, ויצא כזה. זה הזוהר מביא את המעשה, אומר רבי זרע, וואי, ומה זה גוי, שהתכוון על דברים כאלה, תראה איזה בן יצא לו, התקבלה תפילתו, יהודי, שמביא בן לעולם, מתפלל לפני זה, מבקש, ומקדש את עצמו, בוודאי שיורידו נשמה טהורה, ודאי שיהיה לו זה. לכן אמר, איש אמו ואביו תיראו. משה קיבל תורה מסיני, אז גוי, לא יודע, הוא עושה בשביל... בונה בית, שיגור שם, יקייף, יעשה על האש, ומרפסת, ואני יודע מה, היום יש בהולנד שמי. יש בית מסתובב. כן, בהולנד עולה לא הרבה, 4 מיליון דולר. אתה יושב... ויש לך 4 כיווני אוויר. נמאס לך כל הזמן לשבת בסלון, אתה רואה ממול את ההרים, אתה רוצה לראות את הים, אתה לוחץ על כפתור, מסתובב הבית, הנוף, אתה רואה את הים. לא, זה הולך עם צירים, צריך להביא את הצירים לפה. אחר כך יש שם נוף של פרדסים, בצד השני נחשים עקרבים, אז יש מ4 כיוונים. אז הגוי, בשביל מה בונה בית? בשביל הכיף שלו, מרפסת וזה. אבל היהודי, או, בשביל לעבוד את השם, לגדל ילדים, ללמוד תורה, לעשות שם ברית מילה, לעשות שם סעודת שבת, איפה יעשה סוכה. היהודי, כל דבר קודש. זה פירוש, משה קיבל תורה מסיני. זה קיבל, קיבל את הסוד של התורה, את הפנימיות של התורה. הוא מסרה ליהושע, מה פירוש הוא מסרה ליהושע? ראיתי היום ביור נפלא, בשמואל דאוזידה מביא, שהתורה אתה יכול ללמד לכולם, אבל לא כולם יבינו אותו דבר. נגיד יבוא רב, יפרש איזה משנה, יפרש איזה מאמר, כל אחד לפי כוחו יבין את זה, כמו שהיה במתן תורה. הגמרא אומרת 7 קולות, קטנים לפי כוחם, נשים לפי כוחם, זקנים לפי כוחם, בחורים לפי כוחם. תראה את הרמב״ם, עד היום, כל מי שילמד את הרמב״ם, יש ילד ילמד את הרמב״ם, מבין אותו פשט. יבוא אחד בחור יותר, יבוא אחד עם כוסיות ופלפולים, יבוא חכם גדול, הוא מה שימצא שם באיזה דקדוקים. זה, כל אחד יש לו רמה אחרת. משה רבנו אמר, מסרה ליהושע, אמר, אתה הרב, אתה, מה אכפת לך? אתה תלמד את התורה כמו שהיא עם הכלים שלה. ואת הפנימיות, כל אחד יבין לפי הרמה שלו. העומק, כמה עומק העמיק, זה כמו הים. מה לא אומר את הים ככה? אתה רואה את הים, אתה יכול לנסוע בסירה בים, עשרות קילומטרים, אתה רואה את זה מישור, אבל זה לא כך. אם תיקח צוללת, תרד בפנים, מה שיש שם. ממעמקים קראתיך השם. יש שם בורות, ויש שם מערות, ויש שם נקיקים, יש שם דברים מדהימים מה שיש בתחת לפני הים. כך זה התורה. התורה נמשלה לים. אני לומד אותה, קורא את זה ככה פחלק, פתאום יש שם גמטריאות, יש שם ראשי תיבות, יש שם פירושים, יש שם פלפולים, יש שם קושיות, יש שם תירוצים, יש שם עומק. אתה הרב תמסור אותה כמו שהיא, והתלמיד כל אחד יבין לפי כוחו. אז משה קיבל מסיני, הוא קיבל גם את הפנימיות, אבל מסרה מסר את החיצוניות ליהושע, ויהושע כמובן זכה, שירת את משה, ידע את הכל, מסרה לזקנים, זקנים לנביאים, ואז הם אמרו שלושה דברים. למה שלושה דברים האלה? כמו שהתחילה הגלות, אז התורה השתכחה. אז אומר, עד היום יכלתם לפסוק מיד כחץ מקשת. מהיום שהתורה השתכחה, הבו מתונים בדין. לאט לאט. תקשיב, תשמע טוב את הטענות ואת הצדדים, תחקור ותחליט. ועמידו תלמידים הרבה, למה? פעם היה מספיק, היה מעמיד תלמיד אחד, וזה התלמיד הזה נחל שוטף. היום אתה לא יודע, לפעמים אתה מעמיד תלמיד ואתה חושב שהוא מוצלח, אחר כך שהוא גדל הוא לא יוצא כמו שחשבו. ודווקא התלמיד הלא טוב יוצא גאון גדול. לא אמרו ככה על החזון איש? החזון איש סיפר הרב אוזנר שיחיה, שאמר לו החזון איש, שכשהוא היה צעיר, היו צוחקים עליו החברים שלו. למה? היה לומד בית יוסף. היו אומרים לו, מה אתה תהיה פה עיסק, אתה לא חס ושלום, יהיה עם הארץ. הוא אומר, והוא המשיך ללמוד בית יוסף, בסוף נהיה גדול הדור. זאת אומרת, גדול הדור אף פעם אי אפשר להכיר כשהוא ילד. לפעמים שאתה ילד, אתה רואה איזה מישהו, אתה חושב שזה יהיה גאון וזה יהיה טמבל. דווקא זה שחשבת אותו לטעם, יצא גדול, ודווקא זה יצא. לכן אמר, העמידו תלמידים הרבה. ועוד, ועשו סייג לתורה, זה שיהיה גדרים וסייגים לכל דבר בתורה. השם יזכה אותנו ללמוד ולמד, שמור ולעשות ולקיים את התורה, ולא תמוש מפינו וזרע זרענו וזרע זרענו עד עולם.